בשיעור הקודם התחלנו לדבר על ההבנות השונות של הראשונים בקשר ליחס בין שטר והבעיה שם מפיהם ולא מפי כתבם. ובעצם השאלה ששאלנו היא כך, האם העיקר הוא שיש בעיה שם מפיהם ולא מפי כתבם ושטר זה חריג, או שבעצם מפיהם ולא מפי כתבם דרשה מאוד מוגבלת ושטר זה הנורמה. אז ראינו מצד אחד שהרמב״ם אמר שבעצם שטר לא קיים מדאורייתא, הכל זה מפיהם ולא מפי כתבם, ושטר זה תקנה דרבנן. מצד שני ראינו את רבינו תם בצד השני, ממש בקצה השני, שאמר שבעצם מפיהם ולא מפי כתבם מוגבל לדבר מאוד ספציפי, אילם מי שלא זוכר, ושטר זה הנורמה. והאמת היא שזה לא רק שטר, גם עדות שבכתב אפשרית. מצד שני ראינו שרוב הראשונים הם באמצע. רוב הראשונים הולכים בעקבות רש"י, שאומר שאי אפשר לשלוח עדות בכתב לבית דין, זה בעיה שם מפיהם ולא מפי כתבם. הדבר היחידי שאפשרי זה שטר. ואם כן, השאלה היא מה זה שטר? מה יוצר את השטר הזה? את הטווינקל טווינקל ליטל שטר. אז ראינו בפעם שעברה תוספות בכתובות, בסוף נראה עוד חלק מתוספות, שנדבר על זה שנכתב כתיקון שטרות לעומת זיכרון דברים בעלמא. ראינו את רש"י שמדבר על כתיבה ביום האירוע לעומת כתיבה אחר כך. היום אנחנו נראה את הריף ואת הראשונים שבנו בכיוונים דומים, וגם נדבר על האחרונים ואיך שהם מסבירים את הרמב״ם בעקבות הראשונים. אז בואו נתחיל עם הריף ביבמות, ואנחנו בדפי המקורות בעמוד 11. הריף שם מדבר על דבר שנמסר לבעל דין לעומת דבר שמוחזק בידי העדים. אם תוספות בכתובות דיבר על נוסח השטר, הריף מדבר על מיקום השטר. דבר שהעדים מחזיקים זה עדותם, ושם נאמר הפסול שם מפיהם ולא מפי כתבם. שטר הוא דבר שנמסר לבעלי הדינים, וזה שטר. המקור של הריף כמובן הסוגיה ביבמות תפלמד א', שמדברת בדיוק על הנקודה הזאת של אצל מי מופקד השטר. אז פה השאלה בריף היא, מה המשמעות של העובדה שזה נמסר לבעל דין? אני מבין מבחינה טכנית, אני יכול להבין טכנית שעדות זה מה שנשאר בידי העדים, ושטר זה מה שנמסר לבעל דין. בסדר, אבל מה המשמעות של העובדה הזאת שזה נמסר לבעל דין? אז התוספות ריד בגיטין עין א' עמוד א' למטה מודפס בגיליון, הוא בונה על הריף וגם על רבינו תם ביחד. זה שילוב מאוד מעניין של הריף ורבינו תם. כי מצד אחד הריד מדבר על זה שיש פסול באילם שלא ראוי להגיד. אוקיי, זה רבינו תם. אבל אז הוא מוסיף עוד תנאי. גם מי שיכול להגיד, יכול לכתוב את עדותו רק בתנאי שהוא לא בפני בית דין. זאת אומרת, אם אתה בא לבית דין, שם אתה צריך להעיד על פה. אם אתה רוצה לשלוח לבית דין, שטר הוא המנגנון שאתה יכול לשלוח את העדות לבית דין. התקנה, האפשרות הזאת, של כתיבת עדות שתגיע לבית דין, זה על ידי זה שמוסרים את העדות לבעל דין. כי אם העדות אצלך העדים, אז תגיד לפני הבית דין. אם אתה לא יכול להגיע לבית דין, הדרך היחידית היא שמוסרים לבעל דין. או במילים של התוספות ריד, אחרי שהוא מדבר על הדרשם של מפיהם ולא מפי כתבם והפסול של אליהם, אומר ככה, ולא דמי לחתימת השטר, דהתם, כיוון דמסר החתימה להוא דמסיד, זה הריף, מוסר את החתימה לאלו שהוא מסיד עליהם, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, אבל אי באי אי הוא לעשודי גבי דינה, לא מצי לעשודי בכתב, דעקתי לו מסר סעדותי להוא דמסיד לי, הלכך צריך להעיד על פה שלא נתקנה החתימה אלא למסור למי שהוא מעיד לו ומפני תיקון העולם. בעצם יש שני מסלולים של עדות. יש מי שמעיד בעצמו, וזה רק בעל פה, אפילו מי שלא אילם. ויש עוד מסלול של מסירת העדות למי שמעידין עליו. ומובן למה, בני תיקון העולם, בן אדם רוצה שיהיה לו את העדות, את האפשרות להוכיח. אפשרות של שטר קיימת רק כשמוסרים את העדות לבעל דין, למי שמעידים עליו. ואם נחזור לאותה גמרא בגיטין דף עין אלף שהריד מדבר עליו, שראינו שם שתי דרשות, נראה שהריד בונה על שתי הנקודות של שתי הדרשות בגיטין דף עין אלף, והוא הבין ששתי הדרשות מלמדות דינים שונים. לא כמו רבינו תם ששילב בין הדברים וראה אותם בעצם כדין אחד, הריד מבין יש פה שני דינים. דין אחד אם לא יגיד, מדבר על עדות. עד שרוצה לבוא ולהעיד, הוא צריך להעיד בפה ולא בכתב. וזה בכל מצב. מי שבא לבית דין, מפיהם ולא מפי כתבם. שוב, לפי הריד, אילם לא יכול גם לכתוב בכתב, כי כתוב אם לא יגיד. אבל אז יש דין נוסף. מפיהם ולא מפי כתבם, הכוונה, אם אתה מגיש את העדות, זה צריך להיות בעל פה. אבל כשמוסרים לבעל דין, זה לא הגשת העדות, ולכן אין בעיה שם מפיהם ולא מפי כתבם. מכל מקום, לפי הריף, לפי התוספות ריד, המשמעות של דברי הריף היא שבעצם כשנותנים את העדות לבעל דבר, מדובר בהפקדת העדות. שעשו תקנה לאפשר את זה מפני תיקון העולם, לכן שהריד סובר בדומה לרמב״ם שמדובר בדין דרבנן, התוספות ריד, רוצים לאפשר לעדים לתת לבעל דין את העדות בצורה שהוא יכול לסמוך עליה. וזה רק בכתב. אבל זה רק כשמוסרים את זה לבעל דין. אוקיי, כל זה לפי התוספות ריד. נראה לי שיש ראשונים שהבינו את משמעות מעורבתו של הבעל דבר בצורה משמעותית יותר. לפי התוספות ריד, מה המשמעות של מסירה לבעל דבר? שבעצם נותנים לו את העדות במקום לכתוב את העדות לעצמך. נראה שלפי הראשונים האחרים מדובר ביסוד אחר לגמרי. יש ראשונים, תכף נראה את זה בבעל המאור, אבל זה לא רק בעל המאור, שחילקו בין מפי כתבם ומפי כתבו. הבעיה של מפי כתבם היא כשמדובר בכתב של העדים. מפי כתבו מותר כשמדובר בכתב של הבעל דין. איך יש מצב של שטר של הבעל דין? אז פה אנחנו מוצאים דברים שונים, רמות שונות, בראשונים שונים. אם אנחנו חוזרים להשגת הרמב"ן שראינו בראשית המקורות שלנו בעמוד 7, הרמב"ן מדבר על שטר כמשהו שכותב הבעל דין בעצמו. שבע שורות מהסוף. מה שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם אינו בשטר שבעל דבר כותבו, כגון גיטין וקידושין והלוואות ומחירות. הרמב"ן מדבר על מי כותב את זה. האם העדים כותבים, ועל זה נאמר מפיהם ולא מפי כתבם, או האם הבעל דין כותב? הרמב"ן בעצמו מחדש במקומות אחרים, גם שם וגם במקומות אחרים, שברור ששטר הוא כשר גם כשהבעל דין לא כותב בפועל. מה צריך כדי ששטר תחשב כתיבת הבעל דין? כמובן שהוא כותב, וגם אם הוא מבקש לכתוב, אם הוא מצווה לכתוב. אם נחזור לעמוד 11, יש את הרמב"ן בבבא בתרא דף עין זין. מי שמכיר שם את הסוגיה, מדובר על מצב של מישהו אמר לעשות קניין ולכתוב שטר, הוא יכול לחזור בשטר ואינו יכול לחזור בשדה. הוא לא יכול לחזור מהקניין, הוא התחייב מהקנאת השדה ויכול לחזור בשטר. מקשה שם תוספות, למה הוא לא יכול לחזור? הרמב"ן מתייחס לשאלה הזאת באריכות, מביא תשובות שונות, מקשה עליהם, בסוף דבריו, בעמוד 12, הוא כותב ככה. ולי נראה, שאפילו בלא שום טעם, אם רצה חוזר, הבעל יכול לחזור מהציווי לכתוב את השטר, גם בלי שום טעם. למה? דה ספר מקנה בעינן. היסוד של שטר, הוא שמדובר בספר של המקנה. ועדים שליחותו הם עושים. כי דמוכח בפרק ה' פשוט הוא במסכת גיטין. מקומות אחרים. וכיוון שלא רצה, אין כותבים לו. שאין שטר זה כלום. אין בסיס לשטר בלי הרצון של הבעל. מצד אחד הרצון של הבעל הוא מה שמכשיר את השטר, וזה לא מפיהם ולא מפי כתבם. מצד שני, בלי זה אין כלום. אם אנחנו נחזור להשגת הרמב"ן בעמוד 7, אפשר לראות שהוא מוכיח ששטר מועיל לעומת הרמב"ם שאמר שזה רק מדרבנן, מהפסוק הזה. כמה שהוא, אחרי מה שקראנו שם, הוא כבר נתפרש זה ביד גדולי המפרשים בראיות גמורות, אין זה מקום לברם, אבל חתימת עדים דאורייתא היא נלמד מי וכתוב בספר וחתום. הפסוק הזה וכתב בספר וחתום, זה הפסוק שהרמב"ן בבבא בתרא מתייחס לחלק ממנו ספר המקנה. אני תפסתי את הפסוקים האלו בעמוד 12 מספר ירמיהו פרק ל"ב, פסוק י' פותח ויכתוב בספר ויחתום והעד עדים, מדובר על כתיבת שטר והעדת עדים. פסוק מ"ד בהמשך, שדות וכסף יקנו וכתוב בספר וחתום, פסוק שהרמב"ם מצטט, והעד עדים הוא באמצע מתואר כספר המקנה. מה שהופך את השטר לספר המקנה, מה שמאפשר שטר לעומת מפיהם ולא מפי כתבם, זה הציווי של הבעל. הבעל המאור, שמודפס בעמוד 12, על הריף ביבמות, מנסח את הניסוח שאמרנו. אפשר מפי כתבו ולא מפי כתבם. יש שני דברים שאפשריים, מפיהם, שהעדים מעידים בעצמם, או מפי כתבו, שהעדות שלהם כלולה בתוך שטר של הבעל, לעומת כתב שלהם. התורת גיטין, בגיטין דף ל"ג, אפילו מדבר על עדים שחותמים כשלוחי הבעל, כאילו חותם הבעל. שוב, השטר מבוסס בציווי הבעל. יש ראשונים שאפילו אמרו יותר מזה. לא רק שלא צריך שהבעל יכתוב, ולא רק שלא צריך שהבעל יצווה, צריך שהבעל יודע מזה, שזה מדעתו, גם בלי ציוויו. הדת של המתחייב. בעצם השטר, זה דבר שכותב, שמעיד על התחייבות של מישהו. צריך את הדת של המתחייב הזה כדי לכתוב את השטר הזה. אם נחזור לבעלי התוספות שראינו לפני כן, גם בבבא בתרא וגם בכתובות, שם אפשר לראות את הדברים. בואו נחזור לתוספות בכתובות תכ"ף בעמוד 10. אנחנו כבר קראנו את החלק האחרון הזה של הרי, כתיקון שטרות. אם נחזור 10 שורות לפני כן, ויש לומר, דלא חשיב שטר, אלא כשעשוי מידת שניהם. מידת הלווה שהוא חייב, אז חשיב שטר. גם בהמשך, כשנדבר על כתיבה כתיקון שטרות, הרי מזכיר גם את הנקודה הזאת. ועוד אומר, דלא בעין הדת שניהם, ואח היה יכול להביא שטרו, אם היה כתוב כתיקון שטרות, הוא מזכיר את זה מה שתוספות הזכיר לפני כן. כך גם בתוספות בבבא בתרא דף ל"ט, בעמוד 8, בראשית דבריו, עסקנו בסוף דבריו של תוספות. תוספות שואל שם, למה הכתיבה שם מועילה? ואם תאמר, מה מועיל הכתיבה? הלא חשב שטר, אם לא נעשה מידת מי שהוא חובתו. היסוד של השטר, מה שמאפשר את האפשרות של השטר, זה הדת של המתחייב. הקצות, יש לו קטע מאוד מפורסם בסימן חופכת, שמדבר על ארבע הסברים לשטר. הוא מביא את ההסבר הזה בשם רש"י, קשה קצת לדעת על איזה רש"י הוא מדבר, הוא לא מציין את המקור של הרש"י, יש כאלו שהוא הבין שזה הפשט שברש"י בדף ע"א, האורחי שם, אבל לא כל כך משתמע כך, אולי הוא מתכוון לרש"י בקידושין דף ח"ז, דבר המתחיל חוזר, בכל מקום הוא מיישם את ההבנה הזאת לרש"י. ואם כן, לפי היסוד הזה, מדובר ב... שהריף, ההסבר לריף הוא שהמסירה לבעל דין זה הדרך שהשטר הופך להיות מפי כתבו של הבעל דין ולא מפי כתבם של העדים. יש גם הבנה חמישית ליסוד של שטר שהרמב"ן בעצמו גם מעלה. אם נחזור על הדברים, ראינו תוספות בכתובות תלוי בצורת כתיבת השטר. רש"י בגיטין דף ע"א שנכתב ביום האירוע. הריף שנמסר לבעל דין. הראשונים שראינו עכשיו מפי כתבו ולא מפי כתבם. הרמב"ן, גם בהסבר הריף וגם בחידושיו בבבא מציעא, מעלה אפשרות נוספת. בואו נתחיל בדבריו בהסבר הריף ששלחתי בוואטסאפ. הרמב"ן במלחמת ביבמות, בפירוש רבנו הגדול, שזה הריף, אומר ככה: כיוון שאין הזמן הכתוב בשטר, כפי שמתואר בסוגיה ביבמות,
עושה מעשה שטר, אלא ביוצא מתחת ידי עדים מפי כתבם הוא.
הוא אומר ככה, שטר זה יצירת משהו. זה לא רק לכתוב לעצמי תזכורת. זה מפיהם ולא מפי כתבם. שטר זה יצירת משהו שיכול לעשות משהו. אם אתה נותן את זה לבעל דין, יצרת משהו, כי עכשיו הבעל דין יכול להפעיל את זה. אבל כשהשטר בידי העדים, עד שזה יוצא מידי העדים, זה לא יכול לעשות כלום. ולכן לא יצרתי שום דבר. אם לא יצרתי שום דבר, זה לא שטר. זה מפיהם ולא מפי כתבם. ונראה לומר לפי עריף, ששטר נחשב דבר משמעותי ברגע שמסרתי לידי הבעל, כי אתה לא יכול לחזור. העדים עוד לא יכולים לחזור מהעדות. אם העדים מחזיקים בשטר, אז זה לא שווה כלום, הם יכולים לכבוש את זה. זה לא בר שימוש. אבל ברגע שהעדים מסרו את זה לבעל, נעשה כמי שנחקרה עדותם בביתנו, כפי שראינו הנפקא מינה היא, שלא יכולים לחזור. ברגע שלא יכולים לחזור, יצרתי שטר, ולכן זה שטר ולא מפיהם ולא מפי כתבם. בצורה דומה, יש ברמב"ן בחידושיו בבבא מציעא, אנחנו עכשיו בעמוד, סוף עמוד 12, על הגמר בבא מציעא דף י"ג, הוא אומר ככה, והי, כיוון דלאו מעשה שטר כעביד, לאו שטר של מלווהו, אלא כתבם של עדים ואינה גובה, והם כלל דלאו מפיהם קרינן בי. יש עדות מפיהם, ויש מעשה שטר שהוא יוצר, שאז זה גם כן בתוך מפיהם ולא מפי כתבם. אבל זה רק כשיוצרים משהו. הנוסח המשותף ברמב"ן בחידושה בבבא מציעא, והרמב"ן במלחמת בהסבר ריף ביבמות, זה מעשה שטר. יצרת משהו. מדובר ביצירה. שאלנו בראשית דיוננו בקשר לשטר, האם הבעיה של מפיהם ולא מפי כתבם מראה ששטר זה יצירה מיוחדת. הרמב״ם אומר שטר זה כלום. רבי נתן אומר לא צריך משהו מיוחד. אבל הרמב״ן אומר שמדובר במשהו מיוחד. הקצות בסימן חוף ח' סיף קטן ו' טוען שלפי הרמב״ן מה שיש בשטר מעבר לבעל המור הוא שקשרות השטר הוא לא רק משום שזה לא מפי כתבם. זה לא שזה לא מפי כתבם. הבעל אמר, מספיק שזה לא מפי כתבם, יש שטר. הקצות אומר שלפי הרמב"ן צריך ליצור שטר. רק ככה מדובר במשהו שהוא לא מפי כתבם. הרמב"ן ביבמות אפלמן א' בראשית עמוד 13, מביא את שני סוגי דבריו. כמו שהוא אמר במלחמת ביבמות, כמו שהוא אומר בחידושה בבבא מציעא. בואו נקרא את הדברים. איקה למימר, כיוון דאין זה עושה מעשה שטר, ולא כתבו של אחד מבעלי דבר הוא, אז יש בעיה. הוא מתחיל עם דבריו בבבא מציעא, ואז מדבר על מה שהוא כתב ביבמות. וניתן לומר לפי הרמב"ן, שהמשותף הוא של שני הדברים. כשיש אחת מהנקודות האלו, או כתב של הבעל דין, או שהוא יוצר משהו, עושה מעשה שטר, אז מדובר בשטר ולא סתם עדות בכתב. אבל רק כשיש משהו מיוחד בזה. אז אם כן, ראינו את חמשת ההסברים שיש בראשונים לשטר לעומת מפיהם ולא מפי כתבם. ועכשיו, בחלק השני של השיעור, אנחנו נראה איך האחרונים השתמשו ברעיונות האלו כדי להסביר את שיטת הרמב״ם. ונחשוב כשלומדים את האחרונים, מה הם לקחו מהראשונים שראינו עכשיו בחלק הראשון של השיעור. אוקיי, מה הבעיה ברמב״ם? מאוד 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 קשה לומר ששטר זה רק מדרבנן. כפי שהקשה הרמב״ן בכל הראשונים. לכן רוב הראשונים אמרו, הרמב״ם לא התכוון לומר שכל השטרות הם מדרבנן. יש שטרות שהם מדרבנן, ויש שטרות שהם מדרבנן. השאלה והמחלוקת בין האחרונים היא, מתי זה דרבנן ומתי זה דרבנן. אנחנו נראה שלושה סוגי כיוונים באחרונים בהסבר הרמב״ם. הכיוון הראשון זה האחרונים שחילקו בין דינים שונים של השטר. יש דינים של השטר שהם מדרבנן, ויש דינים של השטר שהם מדרבנן. כדוגמה, מגילת אסתר, בפירושו לספר המצוות של הרמב״ם אומר ככה, הדין הדאורייתא זה רק אי האפשרות של העדים לחזור בהם. למה הוא אומר את זה? כי זה דינו של ריש לקיש, פשטות דינו של ריש לקיש, כפי שהקשה הרטבה לאל. שר דיני השטר זה מדרבנן. המהרית מובא בקצות בסימן ממבב, אומר בכיוון הפוך. הדינה דאורייתא זה רק שלא חוששים לזיוף, אבל לא שנחשב עדות. אוקיי, אפשר לחלק ככה, אפשר לחלק ככה. הכיוון השני זה האחרונים שחילקו מבחינת ההקשר הכללי של השטר. איך מביאים את השטר? הלחם משנה שיש במקורות אומר ככה. גם הרמב״ם סובר ששטר מדאורייתא כשהעדים נמצאים להעיד. הדיוק של הלחם משנה זה מדברי הרמב״ם בהלכות עדות. בואו נחזור. דברי הרמב״ם שראינו שהם המקור של הרמב״ם. בעמוד 7. הרמב״ם כותב כך. הלכות עדות פרק ג' הלכה ד'. דין תורה שאין מקלים עדות לא בדיני מנות ולא בדיני נפשות, אלא מפי עדים, שנאמר על פי שניים עדים מפיהם ולא מכתבם. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים. זה הדין דרבנן. הדין דאורייתא, אם העדים נמצאים להעיד, ראויים להעיד, לא שהם נמצאים בביתים, הם יכולים להעיד, מאוד דומה לרבנו תם, לעומת התוספות ריד. תוספות אמר שאם הם נמצאים יש בעיה. אם העדים נמצאים וראויים להעיד, אפשר גם בשטר. כך הפירוש של הלכה משנה בדומה למה שראינו ברבנו תם. רוב הראשון, האחרונים אבל חילקו בדרך השלישית. הם חילקו בין שטרות שונות. שוב, הכיוון הראשון היה לומר יש דינים שונים של כל השטרות. לפעמים דאורייתא, לפעמים דרבנן. הכיוון השני זה לומר תלוי בהקשר של השטר. האם העדים ראויים להעיד, לא ראויים להעיד. הכיוון השלישי זה הכיוון של הפני יהושע, של הנתיבות, וזה עיקרי המקורות שביקשתי שתראו, זה חילוק בין שטרות שונות. פה יש הבדל בין הכיוון של הפני יהושע והכיוון של שאר האחרונים ובראשם הנתיבות שנראה בחלק האחרון של השיעור. בואו נתחיל עם הפני יהושע. הפני יהושע מחלק בין גט ושטר שטר שטרות. הוא אומר ככה, כיוון שהודעת בלדין מועילה בגט, למה הודעת בלדין מועילה בגט? כי זה לא חייב לאחריני. הסוגיה בקידושין דף ס"ו עמוד א' מסבירה שהצורך בשני עדים בדבר שבערווה, בממון, זה במקרה של חב לאחריני. כשבגט זה לא חב לאחריני, מתירים אותה לכולם, הוא חב לעצמו. כיוון שהודעת בלדין תועיל בגט, אין ספרה לומר שעדי חתימה יהיו פחות מהודעת בלדין. דווקא בגט יש סיבה לומר ששטר יועיל. וזו הייתה הקושה העיקרית של הרמב"ן. איך אפשר לומר שאין שטר מדאורייתא, איך יש גט? בסוף דבריו, הפני יהושע מקשר לניסוח הגט עצמו. סוף דבריו של הפני יהושע בעמוד 14 למעלה, הוא אומר ככה, דגט לא מקרי עדות גמור, שנוסח הגט הוא סיפור לשון הבעל. פה מדבר הפני יהושע על ניסוח השטר. זה מאוד דומה למה שראינו בסוף תוספות בכתובות תפחף בשם הרי. מה הניסוח של השטר? אבל נראה לי שהתוספת הזאת של הפני יהושע משתלבת בתוך דבריו. בגט יש אפשרות לכתוב שטר כי ביסוד הדברים הודעת בלדין מועילה בגט. זה משהו של הבעל. הכוח של הגט בא מזה שהוא של הבעל. ורואים את זה מהניסוח עצמו. אני אזכיר בהקשר הזה את דבריו ששמעתי מרב ליכטנשטיין שהציע הסבר אחר לחלק בין גט ושטר השטרות. הוא אמר ששאר השטרות הם שטר שאמור לעמוד כשל עצמו, כראיה, כקניין. בגט בעצם משתמשים בשטר בנייר כדי לשלוח את האישה. בתורה כתוב וכתב לספר כריתות ושילחה מביתו. בעצם המטרה היא לשלוח את האישה מהבית. איך מראים ששולחים את האישה מן הבית? עם הנייר שנותנים לה. אבל כיוון שהנייר הוא חלק מההוצאה מהבית, לא צריך שטר ממש, ולכן זה מועיל בגט לעומת מקומות אחרים. כך הוא הסביר. אוקיי, כפי שאמרתי, הנתיבות ושאר האחרונים חילקו אחרת. לא בין גט ושאר השטרות, אלא בין שטר ראייה ושטר קניין. כבר דיברנו על החילוק הזה, בין שטר ראייה ושטר קניין. אמר הנתיבות שלפי הרמב״ם שטר ראיה רק מדרבנן. ועל זה דיבר הרמב״ם. שטר קניין מדאורייתא. זה לא רק גט שהוא מדאורייתא. כל מקום ששטר משמש לקניין זה מדאורייתא. מה ההסבר של החילוק הזה של הנתיבות? אז פה יש הבדל מאוד מעניין בין הנתיבות ורב חיים. הנתיבות בסימן חופכת בדף המקורות אומר ככה. רק בשטרי קניין אין בעיה של מפי כתבם, כיוון שלא מעידים עדות אמיתית. זה לא עדות שלמה. כי הלא העדים שחותמים על השטר לא יודעים מעיקר המעשה. כשכתוב בשטר, רובן ימכור לשמעון, העדים לא רואים את המעשה. הם מעידים על דעת המתחייב, על הנכונות של הבעל להתחייב לזה. רק על זה הם מעידים. ולכן לא מדובר בעצם בעדות. מתי יש בעיה של עדות בכתב? כשמדובר בעדות, עדים כותבים את מה שהם ראו. הם כותבים על עיקר הסיפור. פה, העדים לא מעידים על הסיפור, הם לא יודעים אם היה גירושין או לא היה גירושין. אם היה מחירה או לא היה מחירה. הם מעידים רק על דעת המתחייב. והדבר הזה הוא אפשרי. הכיוון הזה של הנתיבות כמובן מאוד דומה לכל הראשונים שראינו שאמרו שהבסיס של שטר זה דעת המתחייב. אני אוסיף פה נקודה של רב סלוויצ'יק שהסביר בצורה קצת אחרת את החילוק הזה בכיוון של הנתיבות. הוא אמר שרק בשטר קניין רואים את המקנה כמתחייב. כשהשטר נכתב רק לראיה, אין פה מתחייב אמיתי. ולכן אי אפשר לכתוב משהו שמבוסס בדעת המתחייב. רק בשטר קניין שעכשיו יש מתחייב, שהוא מתחייב עכשיו, אפשר לדבר על כתיבת שטר כנייר של דעת המתחייב. זה לפי הנתיבות. רב חיים, בפירושו להלכות עדות פרק ג', הוא מסביר את החילוק של הנתיבות אחרת. הוא אומר ככה, רק בשטר קניין יוצרים משהו. הבעיה במפיהם ולא מפי כתבם היא שאין עדות בכתב. וכפי שאמרנו לפני כן, רק כשיוצרים משהו, אין בעיה של מפיהם ולא מפי כתבם. כפי שראינו ברמב"ן, אם הנתיבות בונה על הרעיון של דעת המתחייב, רב חיים בונה על הרעיון של יצירת, של מעשה שטר, שיוצרים משהו. רב חיים מסביר שם שבעצם הצורך בדעת המתחייב כתנאי לשטר, הוא כש... יוצרים משהו חשוב. זה לא רק דת מתחייב, זה לא מספיק כדי שיהיה חשוב. צריך את העובדה שיוצרים משהו. ואם כן, כאמור, ההבדל בין ההסבר של רב חיים וההסבר של הנתיבות, שהנתיבות בעצם מחפש דרך שלא מדובר בעדות, שמדובר ביצירת דבר שהוא דבר דת המתחייב. כתיבת שטר שמעידה לא על המקרה, אלא על דעת המתחייב. רב חיים דורש יצירת שטר, דבר אמיתי. אני אוסיף עוד נקודה בקשר לרב חיים. הוא מסביר שם ששטר קניין, ברגע שיש שטר קניין, הוא טוב גם לראיה. מתי שטר רק מדרבנן? כשהוא רק ראיה. אבל כששטר גם קניין, הוא מועיל גם לראיה. הרטבה והנימוקי יוסף ביבמות, או על הריף שם, אומרים ששטר קניין מועיל רק לקניין ולא לראיה, כיוון שלא מוסרים את השטר לאישה, כפי שמבואר בסוגיה ביבמות. אבל רב חיים אומר אחרת. וצריך עיון כמובן למה זה מועיל גם לראיה. אז נראה שאפשר לומר שני דברים. אפשר לומר שזה דרך אגב, ברגע שנחשב שטר, אז זה טוב גם לראיה. אבל הקובץ שיעורים, רב חונן וסרמן, הוא אומר משהו עקרוני. הוא אומר ככה. מה נותן את השטר היכולת לקנות? העובדה שיש בתוך השטר ראיה. וזה כמובן מקשר אותנו לסוגיה הקודמת של מוכח מתוכו. למה השטר יוצר קניין? כי יש בתוך השטר ראיה. מובן מאוד לפי דברי התוספות יום טוב, המקור האחרון, שמסביר את מקור הביטוי שטר, כי קשור לפסוק, אם תשים משטרו בארץ. שטר זה משטר, זה שליטה. השטר הוא מסירת שליטה. למה השטר הוא מסירת שליטה? כי אני אתן לך את האפשרות להוכיח. זה מה שיוצר את הקניין. העובדה שאתה יכול להוכיח שהוא שלך.
וכך מובן שברגע שהוא טוב לקניין, הוא יהיה טוב לראיה, כי אם הוא לא טוב לראיה, זה לא קניין בכלל. לפי ההסבר הראשון, זה עניין דרך אגב. ברגע שהוא טוב לקניין, זה טוב לראיה. אבל לפי הקובץ שירים זה הפוך. רק בגלל שזה טוב לראיה, יש את הקניין. אז ברור שזה טוב גם לראיה. ואם כן, בשיעור היום, עשינו שני דברים. השלמנו את מה שהתחלנו ביום חמישי, לראות את ההסברים השונים של הראשונים לשטר, ואם נסכם שוב את מה שראינו, תוסו מדבר על ניסוח השטר, רש"י מדבר על עיתוי כתיבת השטר, הריף מדבר על מסירה לבעל דין, הראשונים האחרים מדברים על מפי כתבו ולא מפי כתבם, כתיבת הבעל, ציווי הבעל, דעת המתחייב. הרמב"ן מוסיף את הנקודה של יצירת שטר. בחלק השני של השיעור ראינו איך האחרונים השתמשו ברעיונות האלו כדי לחלק ולהסביר את שיטת הרמב״ם. וראינו שלושה כיוונים. או חילוק בין דינים שונים של השטר, מגילת אסתר והמערית. או חילוק בהקשר שמביאים את השטר, האם העדים נמצאים וראויים להעיד, החילוק של הלחם משנה. או חילוק בין שטרות שונות. מצד אחד הפני יהושע שמחלק בין גט ושאר שטרות, ולעומת הפני יהושע הנתיבות ורב חיים שחלקו בין שטר ראיה ושטר קניין, וראינו את ההסברים השונים של הנתיבות ורב חיים בקשר לחילוק הזה. מחר, אם יש השם ביום שני, אנחנו נתחיל ללמוד את הסוגיה של עתי להחלופי בקיום שטרות. נלמד את זה, אם יש השם, גם ביום שני וגם ביום שלישי. אם יש השם בסוף סדר בוקר יום שלישי, נקיים שיר יותר ארוך על הסוגיה הזאת.